של פרשת המנורה בראש הפרשה שלנו מהווה בעיה גדולה בפני עצמה, וכבר דנו בה בהזדמנויות קודמות. על כל פנים, לפנינו נמצאת הפרשה הזאת, שנניח איכשהו אנחנו מסתדרים איתה, שהיא נמצאת פה. אבל פרט לקושי הזה של עצם המיקום שלה, שנראה לנו מיותר לחלוטין, בכלל לא שייך לעניין וכולי, וכמובן שדנו על זה החל מימות חז"ל ועד לפרשנים אחרונים, בתוך הפרשה הזאת יש גם כן כמה ביטויים קשים, בייחוד שמשתרבבים כאן או נכנסים כאן גם השמות של משה ואהרון. אמת, קודם כל, הדלקה כשרה בזר. אז ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, זה הידור, זה אולי חביבות המצווה. אז עצם האזכור הזה הוא לא בדווקא, הוא לא עקרוני כאן, ואף על פי כן התורה מזכירה את זה. ואף על פי כן, רש"י מסביב לביטוי הזה, ויעש כן אהרון אל מול פני הנורא אלה נרותיה. אז רש"י הביא, על כל פנים הניסוח בדברי רש"י, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אז בדפוס שלפנינו כתוב בסוגריים לפני זה ספרי, רוצה לומר זה מקורו של רש"י. לא כל כך מדויק לומר שזה לשון הספרי. עובדה היא, בספרי שלפנינו כתוב להודיע שבחו של אהרון, שכשם שאמר לו משה כן עשה המנורה. הגרסה של הגאון בספרי להודיע שבחו של אהרון, שכשם שאמר לו משה כן עשה ולא שינה. זוהי כמובן דוגמה אחת מאלה רבות שראינו בה, איך רש"י קנה בשינוי, אבל בשינוי שהוא משמעותי מבחינתו או מבחינת המגמה הפרשנית שלו או מגמות אחרות שהוא הציב לעצמו, איך הוא את אותו דבר כתב, אבל בשינוי כלשהו שהוא חשוב לגבי דידינו, אם כי זה לא הנושא העיקרי שלנו. קודם כל, רש"י, לפי הספרי, אין בפי הגרסה המקובלת, אין לפי הגרסה של הגאון, לא הזכיר את משה. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כשאתה אומר, אולי כך אחד ההסברים, כשאתה מכניס את משה בדבר הזה, אז במקרה הטוב אתה אומר שאהרון קיבל הוראות וביצע אותן בדייקנות, אבל מי אבטוריטטה מורידה את ההוראות? זה משה רבינו. זה שבח לא מבוטל, אבל את העוצמה הדתית, את הצייתנות של יראת שמיים, אתה שומע כשרש"י לא יכניס את שמו של משה ודיבר על שבחו של אהרון שלא שינה, לכאורה לא שינה ממה שנאמר לו בשם השם. על כל פנים, בזה שרש"י לא כתב שלא שינה ממה, עשה רש"י את דרכו בין הגרסה שהייתה לפניו שאמר לו משה, כשהוא לא הכניס את זה, והוא בהחלט נתן מקום להניח, לפרש, שלא שינה ממה שציווה הקדוש ברוך הוא. אלא שכמובן, שבח כזה נשמע לנו שבח כמעט הקרוב לגנאי. ומה יהיה אהב אמינה? מה יהיה סלקי דייטה? מגיע יישר כוח לאהרון שעשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר? וזו היה כמובן השאלה הבסיסית הקשורה לדברי רש"י אלה. אז אם אתה דן רק בספרי, נו, יש איזה צד של שוויון, מלמד ששקולים זה כנגד זה. אז יכול היה אהרון לרגע לחשוב, נו, אולי אני מבין לא פחות ממשה, אולי אני מבין איזה גישה אחרת בדבר הזה. אז יש בדברי הספרי, אמר לו משה, איזה קבלת מרות של משה רבינו. אבל אם רש"י ביקר לא לשרבב את שמו של משה, אז יוצא ששבחו של אהרון הוא ביחס אל הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא קושי היה הרבה יותר חמורה. אז זה שוב אחד מן הספרים, מאות, כמו שאמרנו, מאות הספרים שנתחברו כפרשנות על רש"י, ואחד זה בשם דעת יששכר, זה רב הונגרי, אני חושב, בתקופה שלפני השואה. ויעש כן אהרון פירש רש"י, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה עד כאן לשונו. קשה, מה ישבח האיקה בכאן שאהרון שלא שינה ממצוות השם? הנה, הוא כמובן יכול היה לנסח במצוות השם רק אם הוא יקבל את הניסוח של רש"י ולא של הספרי כמו שהוא לפנינו. אלא פירושו שהיה מכוון בהדלקתם בסוד כוונת המנורה. אלה הם דברי השלה, והנה לנו, ואנחנו מיד נראה רשימה ארוכה של פרשנים שטיפלו ברש"י הפיקנטי הזה. בסדר? אז יש הדבר הטכני של הדלקת הנרות, והיא קשרה בזהר, והיא בוודאי לא אומנות הכי קשה שבעולם, כל פנים, לא עליה נאמר שהיא עבודה קשה שבמקדש. אז מה הריבותא הגדולה? הריבותא הגדולה לא המעשה הטכני, אלא התוכן שהתלווה לצד הטכני הזה. כוונת המנורה, נו, זה כבר מדרגה שרק אהרון יכול היה לדעת עד איך הדברים מגיעים. על האוקימתא הזאת של השלה, הקשה דעת יששכר. קשה, ממו נפשך. אם נצטווה לכוון, מה ישבח האיקה? עוד פעם חוזרת הקושיה למקומה. אם כשמשה לימד אותו את כל הדברים הקשורים להפעלת המשכן, ובתוכם גם לימד אותו את הכוונה, אז מה ירבותא? בוודאי אהרון מילא את כל מה שמצופה ממנו, גם בצד הטכני וגם בצד התוכני. אלא מה, היא לא נצטווה? איך שהיה חלשון שלא שינה? הרי הוא לא נצטווה, אז ממה הוא לא שינה? ויש לומר שהשם אמר למשה כוונת המנורה, והוא לא אמר לאהרון, כי חשב שהשם הודיע זה רק אליו, ולא שהוא יאמר לאהרון. משה רבינו, הוא לא שינה. מה שאמרו לו, לומר אמר. גילו למשה רבינו בכלל רזי תורה, גילו לו גם את בעיית המנורה. אנחנו מוצאים בכמה מקומות בדברי חז"ל התמודדות עם הקושי הזה, וכי לאורה הוא צריך. אז, וזה מה שרמזנו בתחילה, יש סטטוס מיוחד להדלקת הנרות במנורה. בדרך כלל זה דברים שמגלגלים בהם מימי החנוכה. אז אלא נר מערבי עדות לישראל, יש מעמד מיוחד למנורה. אז את הסודות הללו ואת כל מה שמקופל, זה כמובן גילו למשה רבנו, בכלל כל ממתת השערים שנפתחו לפניו. אבל היו דברים שבגלל סיגובם ובגלל עליונותם הם נשארו נחלתו של משה בלבד. אז משה לא נצטווה לגלות את סודות הדלקת המנורה, ולכן הוא כמובן לא אמר את זה לאהרון. ואף על פי כן הסכימה דעת אהרון לדעת הקדוש ברוך הוא שיכוון. אהרון מדעתו הגדולה כיוון ולא שינה ממה שנאמר למשה. אז על פי זה אפשר להבין שפשט כזה בדברי רש"י יכול היה בעל דעת יששכר אליבא דאשלא לומר רק כששמו של משה לא נכנס פה. כי אם שבחו של ממה שאמר לו משה, אז הרי כבר אמר לו, אמר לא ככה. משה לא אמר לו מכיוון שזה לא היה בכלל הציווי. אבל אהרון בדרגתו הגדולה הסכימה דעתו לדעת הקדוש ברוך הוא, ואם כן שבחו לאהרון שצדקתו עזרתו לבל שנות מרצון הקדוש ברוך הוא. ואחר כותבי זה מצאתי כדבריי בספר עת רצון. אני לא מצאתי את הספר הזה, אני לא יודע איזה מעמד הוא, מי הוא, לא מצאתי את זה. על כל פנים, הנה עוד פשט אחד ביסודות הללו, שהם מעלים את כל הדיון מעל הבעיה הטכנית, ונותנים לזה את המשמעות הפנימית יותר, שעלה ברצון לפני הקדוש ברוך הוא לגלות את זה למשה, משה לא מסר את זה לאהרון, ונמצא שאהרון מדרגתו עשה את זה, הווה אומר, עצם הגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא למשה, משמע שההדלקה המלאה במנורה, היא שהדבר הזה מורכב גם מן המעשה וגם מן הכוונה הפנימית. ואכן, בביצוע, זכה העולם שאהרון בגלל מדרגתו עשה את מה שעשה גם עם הכוונה. יש לפנינו פה דוגמה של, לקראתי רק שמונה או כמה אוקימתות, מתוך כל מיני דיונים והסברים שנאמרו בדבר הזה. אגב, המעיינה של תורה הוא הראשון שלפני בוודאי 70 שנה או 80 שנה, זה היה יהודי ורשאי, דושה פרידמן, סופר מן המעולים של יהדות פולין, שהוא התחיל את כל מה שהיום עושים בכל האמצעים האלה, שיש מין דפים כאלה שמיינים בהם בתפילה ובחזרת השעד וב-18 שמחלקים, וכל ספרי הלקט למיניהם, הוא אבו הדקולו. הוא היה הראשון שהשליטה המלאה שלו בספרות החסידות וכל מה שנאמר מה שקורה משונים, הוורטים האלה, הוא זה שליקט, זה התפרסם בעיתון יומי בוורשה, ואחר כך זה היה כל כך מתוק ויפה, דברים שהיו מסתובבים בחלל והיו ואומרים ומדברים, הוא מיסד אותם, ליקט אותם, סידר אותם, ואחר כך הוציא אותם בספרים בפני עצמם. גם אני חושב שגם השם ביידיש היה פונטר קבל, זאת אומרת מהמעיין של התורה, וכל הניסיונות האחרים הם רק חיקויים, בחלקם מוצלחים, בחלקם לא כל כך. בכל הבריאות שבפרשת מעשה בראשית נאמר ויהי כן, ורק בבריאה של האור נאמר ויהי אור ולא נאמר כן. ואמרו על כך חכמינו, לפי שהאור הנברא נגנז מאחר שלא היה עולם ראוי לו, ובמקומו נתבע אור אחר קטן ושונה מכפי שנברא, ולכן לא כתוב ויהי כן. זאת אומרת, הבריאה היחידה שאיננה תואמת בדייקנות את מה שנאמר. זה שונה מעץ פרי ועץ עושה פרי. שם זה מפני שהטבע לא יכול היה לעמוד בזה. פה מפני שראו שהאור הזה טוב בו מכדי להשתמש וגנזו אותו. אהרון הכהן, בהדליקו את המנורה, תיקן את העולם והחזיר לו את האור הראשון. וזה תואם את המלבים במקומות אחרים, כשהמלבים ברמזי המשכן בספר שמות בונה מערכה שלמה, וזה הוא עושה כמובן בעקבות רבי יהודה לוי ואחרים ראשונים ואחרונים, שהצביעו על התאמה בין מבנה המשכן למבנה גוף האדם או למבנה העולם, ולכן העלאת אור במנורה היא מתייחסת לאור הבראשיתי. אהרון, האור הבראשיתי לא היה משהו באמת עלה במחשבה. אהרון הכהן, בהדליקו את המנורה, תיקן את העולם והחזיר לו את האור הראשון, ועם זה שהוא החזיר את הכן שעשה את האור, שכפי שנברא מלתחילה בלי השינוי שחל בו אחר כך, והיינו שלא שינה. אהרון לא שינה כתוצאה מירידת הבריאה. ויש פה יסוד גדול מאוד, שהמיניאטורה של הבריאה המקופלת במשכן, מיועדת להחזיר את העולם לתיקונו. הוא לא שינה, כמובן זה דרוש, אבל זוהי דוגמה יפה מאוד של העמקה בדברי רש"י, כתוצאה מקושי שעולה מתוך החידוש הזה. נו, מה המעלה של אהרון שלא שינה? התשובה היא שלא שינה מהכוונה הראשונה. חכמנו זה, השני זה של רבי יונתן אייבשיץ. חכמינו, דברי תורה שלו על פרשיות השבוע. חכמינו אמרו על משה רבינו שקומתו הייתה גבוהה 10 אמות. ומאחר שמצינו על משה ואהרון ששניהם שקולים, הרי מן הסתם גם היה אהרון גבוה קומה כמשה, ולא היה צריך פה לעלות על המעלה כדי לעלות את הנרות במנורה. הייתה מעלה לפני המנורה, שעליה היה הכהן עומד ומדליק. האפשר היה, מי שלא היה צריך, היה גבוה, לא צריך את זה. אהרון לא חכמולוג. הוא לא מנצל את היתרון שלו. אף על פי כן לא שינה, כי אם עלה אל המעלה, העלה נרותיה. העלה נרותיה. מכאן דרשו חז"ל שצריכים לעלות על מעלה. גם אם אהרון לא היה צריך לזה טכנית, הוא גם את הפרט הזה לא העלים. אפילו ביום ראשון של חנוכת המשכן, כאשר מתו שני בניו, ולא מן הנהוג הוא להדליק נרות אצל אבל, והוא מתכוון במחשכים או שיבני, שדרשו חז"ל שמי שקרה לו אסון אז הוא לא מלא אור, וזוהי הסיבה שממדרש איכה הזה אנחנו למדים להחשיך את בית המדרש בקריאת קינות וגם בבתים. בכל זאת לא מסר אהרון את הדלקת הנרות לידי אחר, אף כי הדלקה כשרה בזר, אלא הוא עצמו אלה נרותיה, והוכיח בזה שלא חל בו שום שינוי עקב אסונו. זה כבר יסוד נוסף של החתם סופר. מלמד שלא שינה, לא שינה מהרגלו, לא שינה מהנהגתו, לא שינה מרבנותו, לא שינה מעולמו הרוחני, גם אם מאורע טרגי כזה יראה לו. הרי הוא צודק בחשבון. הרי לפי כל מה שנאמר, הפרשה שלנו, סופה של הפרשה הקודמת, שהיא חנוכת המזבח, ואז אלה נרותיה, איך שלא נפרש את היחס ביניהם. זה יראה בהשלמת חנוכת המזבח. נניח לפי אחד החשבונות, בחטא בניסן שקרה המקרה עם בני אהרון. ואהרון ממשיך לעשות את המוטל עליו, לא שינה, למרות שהייתה לו סיבה טובה לשנות. אף על פי שזכה להגיע לגדולה כזאת, לא נשתנה כלל בעיני עצמו, מלמד שלא שינה את עצמו. אדם שהמעשה שלו, גם בלי כוונות עמוקות, אמור להיות בין תחרות לבריאה הראשונה. היהי אור הראשון הוא שהכניס את העולם לעידן הבריאה העכשווי שלו. מה שעושה הכהן המעלה אור, הוא עושה דבר כגון זה. נו, אדם מתחיל לחשוב שהוא בכל אופן משהו. לא נשתנה כלל בעיני עצמו, ולא בא לכלל התפעלות וגאות, אפילו כמלוא נימה, אלא נשאר גם להבא אותו ענב ושפל רוח כמקודם. מעולם הוא לא היה שונה מכפי שהנה הוא תמיד. בכל עת ובכל שעה היה מוכן ומוזמן לקיים את המצווה, הוא כנראה אפילו לא יכול היה לדעת מהי הכתובת המדויקת. בחלל של בית המדרש אמרו דבר כזה בשם אחד מבעלי המוסר. זה כמובן דוגמה מעניינת מאוד שכבר דיברנו עליה במחזורים אחרים, איך יש פה פגישה מעניינת בין שיטת החסידות לבין מחשבת המוסר. שניהם דיברו על העובדה שלא חל שינוי, לא נשתנה. טיבו של אדם, טיבו של אדם הוא שכשהוא עולה למדרגה רמה, הרי הוא בא לכלל להתפעלות עצמית. ואילו אהרון הכהן עשה עצמו כמנורה עצמה, והיה עסקן אהרון. זה עוד איזה מין הרגשה נוספת בדברי האדמו"ר מפשיסחה. דהיינו, יש איזה שוויון בין המתכת לבין האדם. כשם שהמנורה אינה מרגישה כלל אם גבוהה היא או נמוכה, כך גם הוא לא נתפעל כלל מעלייתו למדרגות יותר רמות שלא שינה, הוא לא שינה את עצמו מלהיות אובייקטיבי לחלוטין. משה רבנו היה תמיד לומד תורה עם ישראל ומספר להם שבחיו של הקדוש ברוך הוא, ואילו אהרון הכהן היה תמיד ממליץ על ישראל ומספר שבחיהם לפני הקדוש ברוך הוא. וכשם שמשה רבנו בעבודה שלו לא שינה לעולם מן האמת, שכן כמה שהפליג בשבחו של המקום הרי הכל היה אמת, כך גם אהרון הכהן בעבודתו לא שינה לעולם מן האמת. על ידי דיבוריו, כשבא אהרון ומספר שבחם של ישראל, וזה הרי לא בדיוק מה שנראה במציאות, אז מילא אם אתה אומר את זה על משה רבינו, שלא שינה משבחיו של הקדוש ברוך הוא, אין הכי נמי. הרי כמה, סיימתינו לכולי שבחי דמרח, כמה שאדם יגיד, אף פעם לא יגיע. אז הוא אמר כל הזמן ושום דבר לא, לא, לא חורג מן האמת. לעומת זאת, אם אהרון ידבר מעלות על ישראל ובשטח זה לא בדיוק ככה, אז איך זה מלמד שלא שינה? על ידי דיבוריו היה מעלה את בני ישראל אשר נעשו באמת טובים והגונים, וכל השבחים שאמר להם היו אמיתיים ללא כל הפרזה. יש לעיתים שאדם מעצם המחמאות שהוא מחלק לזולת אומר השני, רק רגע, כל כך טוב הוא חושב עליי, אז אני באמת צריך להיות במדרגה גבוהה. זאת אומרת, אהרון לא צריכים לתפוס אותו כאיזה יהודי תמים כזה שהיה מספר רק שבחים גם אם לא היה להם כיסוי במציאות. הוא ידע יפה את המציאות, אבל הוא הציג מציאות מודליסטית, והוא ביקש על ידי המודל הזה להעלות אותם, אנחנו צריכים להיות כאלה. הוא לא שינה מן המודל והעלה אותם אל המודל. היסוד הזה מבעל קדושת לוי זה דבר מפורסם, והצורה שבה אני על כל פנים שמעתי את זה, היא הקדימה לומר את עבודתו של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. עבודת השם שלו הייתה נעשית בהתלהבות ובעוצמה ובהתעוררות רבה מאוד בכל שטח מאותם שטחי עבודת השם שהוא עסק. אז הוא אמר פעם, תארו לעצמכם שהיו אומרים לי, לוי יצחק, להדליק נר במנורה. להדליק נר במנורה? אני מזדרז ואני בזריזות רבה ובהתלהבות עצומה ניגש לשם, ומרוב התלהבות נשפך לי השמן והפתיל לא נתפס לי בכל הסיפור הזה, ויש לי המון התלהבות, רק מנורה לא דולקת, אין פה. מלמד שלא שינה, הוא אומר, הוא כאילו שיפץ את עצמו. הוא אומר, יש לעיתים שצריך לקחת את ההתלהבות הזאת ולכבוש אותה ולבלום אותה. מלמד שלא שינה, הוא לא התלהב, הוא שמר על קור מעשי גם אם בפנים מתגייש הכל. השבח של אהרון שידע למצוא את האיזון בין ההתעוררות הפנימית לבין הביצוע המעשי. אדם אחר בעשותו עבודה שכזו היה ודאי מאבד את שיווי משקלו מחמת גודל להתלהבות, והיה שופך את מן השמן ארצה ומשקיע את הפתילות. שבחו של אהרון היה בזה שעל אף גודל ההתלהבות עשה את הכל בדייקנות ללא שום שינוי. זהו כוח אדיר שכמעט אי אפשר להשיגו. באמת זה שבח של אהרון. מילא אחד שאין לו כוונות, מילא אחד שאין לו התלהבות והוא נשאר רובות ובצורה כזאת מדליק, זה לא שבח. מילא אחד שיש לו התלהבות עצומה ומרוב התלהבות איננו יודע לנתב את זה לערוצים מעשיים, אז הוא איש התלהבות ולא איש מעשי. לעשות את שני הדברים, לנעול את האהבה הגדולה, לא להקפיא אותה ולא לשחרר אותה, אלא לכבוש אותה בצורה כזאת שהיא תמצא את הביטוי המעשי, זה השבח הגדול של אהרון. זה בערך כמה גישות למה שרשי, רשי עצמו עשה פה משהו. רשי מסתום הייתה לו התלהבות עצומה. איי, 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 אהרון הכהן, מה רשי יכול היה לכתוב על אהרון הכהן ועל כוונותיו? ורשי התמציתי, רשי הממוקד, רשי המלמד הגדול, כבש את כל מה שהוא יכול היה לומר בזה, והוא צמצם את זה במילים כל כך מצומצמות, וראינו כבר בשם הראשונים בני דורו, שהפליגו בשבחו של רשי, שידע את הכל לתמצת, אבל הניסוח של רשי הוא בצורה כזאת שהוא סובל כל כך הרבה פירושים וכל כך הרבה עמקויות, וככל שאתה מעיין וככל שאתה מסלסל בזה, אתה מוצא איך אפילו בצנזורה כביכול שרשי צנזר את הספרי, גם כן הותיר מקום לעיין בזה בצידי צדדים. עכשיו נראה איך במשך 4 שנים שונות השפת אמת דן ברשי הזה מכל מיני כיוונים. מה שכתב רשי זה על ויעש כן אהרון שלא שינה. נו, כולם מבינים את הקושי, אפילו לא יצר לפרש את הקושי. ונראה הפירוש שלא נשתנה אהרון על ידי המצווה הדלקת נרות. בערך מה שהוא שמע בשם פשיסחה, שהובחר אהרון להיות מאיר לכל בני ישראל ולכל העולם על ידי הדלקת הנרות. אהרון הוא נבחר, אמרנו שהאור זוהי היצירה הראשונה, לא תיתכן מציאות בלעדיה, עד כדי כך שהיא הפכה בת לוויה צמודה לעצם הבריאה. אז אהרון הוא הכלי שבעזרתו מתחדשת הרגשת הבריאה. ואם כל זה לא היה נשתנה, כי אם היה בו שינוי, היה שינוי גם במצווה. המעלה הגדולה של השינוי שנעשית בשיא האובייקטיביות, המעלה הגדולה של המצווה, שאהרון היה צינור להדליק את זה, ואם באיזה מקום שהוא היה משתנה, אז האובייקטיביות הייתה נפגמת, אז המצווה הייתה נפגמת, אז אי אפשר היה לכתוב בתורה והיה אז כן אהרון, כי השם יצברך ציווה הוא כמו שהיה אז. כמו שהיית לפני הציווי, כך אתה צריך להישאר גם אחרי זה. ואם חל איזה שינוי, אז זה לא כן. לכן צריך האדם להיות בו בחינת ההשתוות. ובספרים הקדושים משבחים מאוד לבחינה הזו של ההשתוות. זה יסוד גדול שמופיע בהרחבה רבה בחובות הלבבות. אחר כך הוא מופיע בספרי מוסר וחסידות, והאחרון שמצאתי דן בזה זה הרב במוסר הקודש. יש במוסר הקודש סדר שלם על מידת ההשתוות. מידת ההשתוות הפשט הוא החיוב שבשוויון נפש. אנחנו מכירים את הניב הזה, להיות בשוויון נפש עם צליל של אדישות. אבל המקור של שוויון נפש זה אני שווה בין בכך בין. למעשה זה הגמרא בברכות. כשחזל אומרים בשמו של דוד, חסד ומשפט עשירה. עם חסד עשירה ועם משפט עשירה. האדם מתייחס בשווה לכל מה שבא עליו. מידת ההשתוות, זאת אומרת, יש לי ערכים מוחלטים, ובהתאם להם אני בונה את עולם הערכים שלי. שום דבר לא יכול להוציא אותי משיווי המשקל. מידת ההשתוות, דהיינו, בין ברע, בין בטוב, בין בקר, יש לו כללים שהוא כלל לעצמו והוא נוהג על פיהם. הכללים הללו נקבעו לאחר עיון גדול ולאחר התבוננות, ואין שום מאורה שיכול להוציא אותו מכתר זה. הספרים הקדושים משבחים מאוד לבחינה זו של ההשתוות. אז מי יכול, לא כשמקלסים אותי ולא שמתקלסים בי, שום, אז לא, אני שווה לכל דבר. שוב, שוויון נפש במובן החיובי שלו, לא אדיש, אלא אני אדיש לכל המאורעות התפילים, אני אדיש לכל הדברים האחרים שמפריעים לי, ואני דבק במטרה שהצבתי לעצמי, בלי שמשהו יכול להסיט אותי מן הדבר הזה. ולמד רשי ז"ל, דכתיב אל פני המנורה העלה, אם כן מיותר מה שכתוב, ויעש כן אהרון, הרי הפסוק עצמו הוא דקדק במה שהכריח את רשי. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. אז אחת מן השתיים, או שהיה צריך להיות כתוב ויעש כן אהרון נקודה, כן כפי שכתוב לפני זה, או שיהיה כתוב אל מול פני המנורה העלה נרותיה, ואז הייתי יודע שהוא עשה את מה שאמרו לו. למה יש כאן בפסוק עצמה כפילות? דאבל אלי ממר, ויעל אהרון. מה זה ויעש? רק הפסוק משמיענו שעשה כן בלי השתנות עצמותו, וכפי השתוות שהיה בו עשה המצווה גם כן בלי שינוי, כי המעשה תלוי בעושה, ומכיוון שהעושה הוא היה מאוד דבק במטרה כמות שהיא, ולא היה משהו גם לטובה שהיה יכול להסיט אותו. לטובה זה הרגשת האישיות שלו המתחזקת והולכת כתוצאה ממה שהוא הגיע למדרגה כזו. למעשה הוא פיתח את מה שהוא מצא בשם פשיסחה, שהוא לא נשתנה כלל, רק הוא צרף לזה, שזוהי הדגמה של מידת ההשתוות. ויעש כן אהרון שלא שינה, שנה אחרי זה פירש בכיוון הפוך. יש לפרש, כי עשה מעשה המצווה כל ימי חייו בכוונה ורצון אחד. מה פשוט? כי דרך כל אדם שבהתחלה מתעורר לטוב, אחר כך נשכח ממנו. אנחנו מכירים יפה, 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 את העוצמה של הפתיחה. בלשון של בעל ספר הרוקח, אין חוזק כחוזק החסידות בתחילתו. מסכת חדשה, מחברת חדשה, זמן חדש, סטנדר חדש, ישיבה חדשה. תמיד אתה מחפש את החידוש הזה, מי יודע מה, איזה ציפורים יהיה לך, חדש, חדש, חדש. אז חדש, זה עולה חדש. ואחר כך, שבהתחלה, כי דרך כל אדם, בהתחלה מתעורר לטוב, בגלל כל מיני סיבות, אחר כך נשכח ממנו. וצריך לחפש התעוררות באופן אחר תמיד. אז הוא תמיד צריך לחפש כל מיני פטנטים שיעזרו לו. מזה שאתה כל פעם מחליף כל פעם דבר חדש, זאת לא הדרך. אתה צריך להתמיד באותו דבר, אבל שם להעמיק ולהרגיש דברים חדשים. והאמת, כי ההתפעלות הראשון הוא המובחר. נכון. דבר שאתה עמדת על חידושו, דבר שאתה מתפעל בו, הוא הדבר הנבחר. אבל מה קורה? אתה צריך לשמור על החיוניות של ההתחלה הזאת לאורך כל הדרך. לזאת נאמר על אהרון שלא שינה. אהרון לא שינה, הוא הדליק כמה? אהרון שימש קרוב ל-40 שנה. בערך. נפטר בשנת ה-40. אז הוא הדליק. תפילין. אחד קיבל תפילין חדשות לבר מצווה. תפילין, איי, 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 איי. איך הוא מצטעצע מזה ואיך הוא שמח בזה. ביום הראשון, שמחה רבה. עוד שנה. נו, איך התפילין שלנו? תפילין. יש לנו אותה חגיגיות, למרות שזה לא על יד הכותל, ואין על ידך את הסבא, ולא את הנשים, בעזרת נשים שזורקות עליך סוכריות. נראה אותך מניח תפילין באותה חגיגיות. כיוצא בזה בכל אחד מן המצוות שאדם עושה, שהחידוש הוא מאוד מעורר, ואחר כך זה מתיישן והולך. לזאת נאמר על אהרון שלא שינה. הוא עשה את זה באותו דבר. אבל כיוון שהוא גייס כוחות לעשות את המצווה באותו פתוס, באותה עוצמה, באותה התעוררות, וממילא בא לו תמיד השגות חדשות. אז אנחנו חושבים הפוך. הרי יש לנו תמיד השגות חדשות כשזה דבר חדש. ואחר כך זה מתיישן, מתיישן. מי שעושה מאמץ, גם כשחוקי הטבע וחוקי ההרגל מיישנים אותו כפשוטו, ומיישנים אותו כמדרשו שעושים אותו ישן, אף על פי כן הוא זוכה להשגות חדשות. מדוע? כי יש הבטחה. כמו שנאמר, אם שמוע בישן תשמע בחדש. זה כמובן הברקה של השפת אמת. חז"ל דרשו את הכפילות, אם שמוע תשמע, מדוע באה הכפילות הלשונית הזאת? אם תשמע. אז כמובן אפשר לומר פה להדגשה, ליופי המליצה, שמוע תשמע. חז"ל פרשו שמוע במובן של עבר, תשמע במובן של עתיד. אם את מה ששמעת כבר, אתה מחזיק ואתה דבק בעניין, ואתה לא מחפש כל פעם פטנטים חדשים, כי הרי יש פה סתירה מיני ובי. מי שמחפש פטנטים חדשים ולא יכול להתחדש במה שקיים, אף פעם לא יהיה לו שום דבר, כי אף פעם לא יוכל להיות מתמיד, כי תמיד הוא עוסק תמיד בחיפוש, תמיד הוא עוסק. אחד ש... רוצה ללמוד בישיבה טובה. והוא, זה דבר חיובי, אז הוא בא לישיבה לראות אם היא ישיבה טובה. גמר לראות אותה, הולך לישיבה אחרת, אולי שם יותר טובה. אז כל, הוא יכול לכתוב דוקטורט על, על, על ישיבות, אבל הוא בן ישיבה, אף פעם לא יהיה, כי תמיד הוא מחפש, הוא תמיד מבקש, הוא אין לו אף פעם את הגדר של שמוע בישן, כי אין לו אף פעם ישן, תמיד הוא רוצה לשמוע חדש. אם הוא רוצה לשמוע חדש, אין לו אף פעם לא ישן ולא חדש. אם שמוע בישן, אם דברים שבאמת יש חשש אנושי שיחול עליהם חוק ההתיישנות, שתחול עליהם איזה משם סקיינים כזה, אבל אם שם אתה מבקש להחזיק בזה ושם אתה לא זז מזה ואתה לא מחפש כל מיני פטנטים חיצוניים כאלה, אז תשמע בחדש, אז באותו מקום, באותו יסוד, באותו בור שאתה חופר ואתה שומע בו את הישן, אז זה הבטחה. אם שמוע בישן תשמע בחדש. אבל זה דיוק מה שהיה עם אהרון. אהרון לא שינה מן הדלקת המנורה, והוא התמיד בה. כיוון שהוא התמיד בה, אז תמיד הייתה לו הרגשה של התחדשות. אז והיה עסקן אהרון שתמיד הוא היה במהלך של התחדשות, מפני שתמיד הוא אמר את אותו הדבר שבו התחיל, הוא תמיד ניסה למצוא בו טעם נוסף. מי שמכיר לדוגמה את דרך עבודתו של השפת אמת, יכול לראות פה צילום עצמי שלו. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. עשרות שנים, מ-35 שנה, מ-תרס"א, עד תרס"ה, אמר השפת אמת דברי תורה בשבת. ואפשר לראות שברוב הגדול של המקרים, באותו יסוד שהוא בתור בחור בן 22 אמר דברי תורה בתרס"א, באותו יסוד בן יהודי בן 58 בתרס"ה אמר באותו דבר. מה אפשר כבר להגיד? כבר הנה לפנינו דוגמה, 4 שנים כל פעם את אותו דבר. מדוע? הוא קיים בעצמו. חזל אמרו, התינוק, כל מה שהוא ממשמש, תמיד מוצא בו טעם חדש, זה אף פעם לא נגמר. זה תמיד מעמיק. והנוסחה היא, שמוע בישן, תשמע בחדש. אהרון עשה כן. מה הוא עשה? הוא עשה את אותו מעשה. ובוודאי, עוד פעם צריכים לקום לתפילה, ועוד פעם צריכים לבוא לסדר, ועוד פעם צריך לבוא לסדר שני. נשמע. מי שבאמת איננו זוכה, ומתבטא שאומר שחיי הישיבה הם חד גוניים, רחמנות עליו. אפשר הרי לקחת, יש פה אברכים שחובשים את ספסל בית המדרש למעלה מ-15 שנה, ואפשר לראות על בעלי המדרגה איך הוא נכנס בשנה ה-16 באותה רעננות, כאילו זה הפעם הראשונה. כי הוא מקיים בעצמו, אם שמוע יביע שנו בחדש. איך הוא מעמיק באותו דבר. מי שמרגיש יצירתי, מי שמרגיש שהוא לא משתחק, שהוא יוצר, אז הוא לא יכול להבין מה פלויני אומר שהוא משעמם לו, מה פלויני אומר שזה חד גוני. באמת חד גוני מסכן. כי כל המציאות של בית המדרש היא חידוש. אין בית המדרש בלא חידוש. הוא תמיד מוצא איזה, הוא עושה את אותו הדבר. מלמד שלא שינה, הוא לא שינה ממה? הוא לא שינה מהצעד הראשון. הצעד הראשון כל כולו היה יצירתי. קשה להיות הרצון באדם בשלמות כמו המעשה. המעשה, כיוון שאדם הוא בעולם העשייה, אז האדם יכול את המעשה לעשות כמתכונתו, למלא את הקנקנים שמן ולהעלות נר בפתיל. זה מעשה שאתה יכול לחזור עליו פעמיים ביום במשך 10 שנים. אבל הרצון, המחשבה הפנימית, היא דינמית יותר. כמו כן קשה לתחתונים לקבל השפעת השם יתברך כפי רצונו ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן בשפע, ולא תמיד אתה במצב רוח טוב, ולא תמיד אתה בעת רצון, ולא תמיד אתה בנסיבות מתאימות. ולכן צריך ההשפעה להשתנות. כי הקדוש ברוך הוא משפיע בכמויות, ואתה לא תמיד מכוון את הכלים לזה, לא יכול לכוון את הכלים לזה. החבר לבב, מי שהוא בעל לב, שעושה כל מעשיו כפי רצונו ממש, משלם לו הקדוש ברוך הוא שעושה לו כל צורכו כרצונו יתברך, פירוש בלי השתנות. אם אתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. אז זאת אומרת, אתה מנסה להיות מתואם עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לך מבלי התחשבות בנסיבות, אתה תמיד מקבל. הוא לא משתנה במובן המשובח. וזה יש לומר גם כן, ויעש כן אהרון שלא שינה. הפירוש שלא נמצא במעשה אהרון שינוי. על הדרך, על הדרך שאמר האדמור מקוץ, כותבי מלוח ליבך. אז הוא אמר, למה לא כתוב תכתוב בתוך הלב? למה זה הלוח ליבך? אומר, הלב יש לו שעות רצון ושעות שלא של רצון. שיהיה כתוב על הלב. איך שיפתח הלב, זה יהיה הדבר הראשון שייכנס לתוכו. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המעשה. לא בא לך היום להתפלל. לא בא לך. אבל יש סדר. אתה בא לסדר. אז כיוון שאתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אז מהשמיים מסיים לך שיתפתח לך עליהם. זאת אומרת, ויעש כן. אתה את המעשה תעשה כן. תעשה בצורה יסודית ועקבית. ואז תראה שגם היסודות הרעיונים הנפשיים, הנשמתיים, הם מתמלאים בפרופורציות הרבה יותר גדולות. דרשי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, פירשנו. שלעולם עשה כן בלי השתנות. ואדם נקרא מהלך, שבא מעט מעט אל השלמות. אבל אהרון הכהן מלאך השם צבאות הוא, שנקרא עומד, וכן כתיב נתתי לך מהלכים בין העומדים. באמת, כי נתעלה על ידי עבודת המקדש, וזהו שרמזו חז"ל, מעלה היה שעליה הכהן עומד, פירוש בעלותך ממש. את הנרות באמצעות הנרות נתעלה, ואז אל מול פני הנרות, יאוב הזה כתיב כן עשה שנית עלה. יש איזה דיאלקטיקה, איזה מתח פנימי, בין עמידה, בין עשייה, לבין התקדמות. מהלכים בין העומדים. בהעלותך, למרות היובש המעשי כביכול, למרות העמידה שבמעשה, אף על פי כן יש לך מעלה מיוחדת של בהעלותך. איך שלא נפרש את המיקום של פרשת המנורה במקום שאנחנו עומדים, אבל הלקחים העולים לענייננו הם מאוד מאוד אקטואליים. מעשים שצריך לעשות, כל אחד הוא הכהן של עצמו. בסדרי הישיבה יש מעשים. מאחורי המעשים האלה עומדת אידיאולוגיה. מאחורי המעשים האלה עומד רעיון. מאחורי המעשים האלה עומדת נשמתיות גדולה מאוד. מי שעוסק רק בנשמה גדולה הוא על הדרך של רב לוי יצחק, שאומר יש לו נשמה והוא מנסה איכשהו לנתב את זה, הוא לא מצליח להדליק נר במנורה. ולעומת זאת, מי ש... יש לו מעשים וחסר לו הרגשה של נשמה. העיצה היא מעשים, העיצה היא מסגרות, העיצה היא סדרים, העיצה היא לעשות ויעש כן. ואם אתה באמת עושה את הכן ואתה עושה את המוטל עליך, אז מהשמיים נותנים לך כבר, אפשר, כל אחד יכול לראות גם מניסיון אישי שלו, גם מניסיון של חבריו. לא הנה חברותה, אתה רואה מה בינו לבין זה, איך הוא מתעלה, איך הוא, לא משעמם לו. כל יום מביא לו אור חדש. כל יום לקום עם שיר בלב. חדש, חדש. אלא הוא מתעלה עם המעשים האלה. ויחד עם זה גם לקחים של ענווה, ויחד עם זה גם עם לקחים של צניעות אינטלקטואלית, לא להיות רב רבני, אתה לא יודע. כל אותם מעלות, שדנים פה על מעשים עם כוונות פנימיות שישנם. יש אנשים שיעשו במשך, מי יודע מה שצפון לנו בחק העתיד הקרוב, כל מיני מעשים שיעשו. לא הנה עושה מעשה, גולן, הפגנאות. יש כאלה שבכלל מלמד שלא שינה, לא משנה להם שום דבר. מידת ההשתבות בצד השלילי, בשוויון נפש, זה הפשט של התרדמה, שהקדוש ברוך הוא מגלגל עלינו במידות כל כך, כל כך מכבידות, איזה מין תרדמה לאומית כזאת, ציבורית, ושם מוכרים ועושים ומסדרים, ואף אחד לא חל ולא מרגיש, וגם מי שמרגיש שאין לו כוח לעשות מעשים. הרגשת ההתחדשות המופלאה הזאת שהוא מדבר עליה. לדעת שצריך לעשות כל מעשים באותה התעוררות ראשונה, ומי שזוכה לזה, אז הוא יכול לעשות את החידוש הזה במעלה אחת שכל הזמן עולה ועולה, העלה נרותיה. אפשר לעשות מעשים חיצוניים בלי נשמה, מפגינים. ואפשר שיש הרבה לב והרבה נשמה והרבה תכנים רוחניים, ואת התכנים הללו אתה מבקש לצקת. איך מאזנים? איך מאזנים התעוררות גדולה, התנערות, ויחד עם זה, עם מעשים שנראים לנו כקפואים, אבל מעשים ממוסדים, זה הסוד הגדול של אהרון. ללמוד פרשת בעלותך על שבחו של אהרון בתקופה שאנחנו עומדים, מלמד שלא שינה. כמו שראינו אצל רבותינו.